ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון, אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הירשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון, בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או אינבר רעם באינסטגרם, והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, ושלום לכם, שוב יום חמישי, שוב מדברים מקומי, שוב אנחנו נמצאים בעיצומה של המתנה למה? השבוע אנחנו נמתין לשנת הלימודים החדשה, ויהיה לנו ארבעה אורחים. בואו לא נדבר על ביטחון, בואו לא נדבר על אסונות, בואו נדבר רק על דברים כמה שאפשר טובים. הראשונה תהיה ענבר הוכברג, חברת מועצת העיר העננה, שיצאה ביוזמה חדשה, את לא לבד. נשים, נערות, גם גברים שהולכים בלילה ברחובות העננה, יכולים להתקשר למוקד העירוני ולקבל ליווי טלפוני. ענבר תהיה איתנו ותספר לנו על הנושא הזה. גבריאלה אברהם, היא מתנדבת בעמותת כלבים ברעננה גם, ככה יצא. והיא תדבר איתנו על חיי האהבה של הכלבים. השבוע היה ט"ו באב, למי שלא זוכר, ומי שלא דאג להזכיר לאהובתו או לאהובו את החג. אז קדימה, גבריאל תספר לנו איך כלבים אוהבים. יהיה מעניין. ענבר אם, עוד ענבר, פעמיים ענבר כי טוב, ביום חמישי. היא תדבר איתנו על חינוך פיננסי גם כהכנה לשנת הלימודים הקרבה ובאה. ויסיים ויקנח ערן ורנר, יושב ראש הנהגת ההורים של כפר סבא. ערן יספר לנו על ההכנות לשנת הלימודים הבאה ועל עוד כמה נושאים אקטואליים שעוברים בעיר. ונפתח עם איה זהבי פייגלין, היי אחות, שיר נפלא שיקפו כולן במהרה, כולן וכולם במהרה אלינו.
הימים רעים, אנחנו מחפשות, לא מוצאות מילים להסביר כאב, אימה ופחד. אז במילים בואי ניסע באוטו, נשים שיר ונצרח ביחד. אחותי, יש לך אותי, כשאת עבודה דברי איתי, נמצא על מה לצחוק. גם אם קצת ראיתי אנשים שאיבדו את הכל, אבל הם לא איבדו את הרצון לשמוח. אחות, אנחנו עוד נחזור לרקוד. אחות, נרקוד בצער, בשמחות, כל הדברות. שהיא תמצא מזור המנגינה תחזור דרך השברים לזרוח ראיתי ילדים שאיבדו את הכל אבל הם לא איבדו את הרצון לשמוח אחות אנחנו עוד נחזור לאחות נרקוד בצער בשמחות כל המאות בעולם לא יחבו לא יחבו לא יחבו את האש שלנו אחות אנחנו עוד נחזור לרקוד אחות גם בצער וגם בשמחות עוד ניפגש עוד ניפגש היי אחות אנחנו עוד נחזור לרקוד אחות
שלום ענבר הוכברג.
להלן, אחר צהריים טובים.
אחר צהריים טובים. היי אחות, עוד ניפגש גם בצער, גם בשמחות, שהיה זהבי פיינגלין, וגם את רוצה לפגוש את האחיות שלך ברחובות רעננה.
בבטחה עד כמה שניתן. כן, אנחנו בעצם ממש השבוע השקנו שירות חדש, בעצם במוקד הטלפוני. של העירייה בכוכבית 107.
לפני שנדבר על השירות, בואי נדבר קצת על החוויה שלך כאישה, אני כגבר לא מכיר את זה בכלל. מה בעיה ללכת בלילה ברחובות? תיארת בפוסט שכתבת בפייסבוק את תחושה שלך בתור נערה, את יכולה לנסות לשחזר למאזינים שלנו את התחושה הזאת? ומה הוביל בכלל למיזם?
בוודאי, בוודאי. אני אגיד ככה, כאילו כולנו יודעים, בני בנות נוער מסתובבים במקומות שונים בעיר, בהם אתה חוזר מבילוי, ישבו רגע באזור של הפארק או האמפי, ואני ממש זוכרת גם את עצמי מגילאים יותר צעירים, וגם 16, 17, 18 והלאה, שמגיע השלב הזה שחותכים הביתה, ואז מתחילים ללכת בקבוצות בעצם כל החברים שנמצאים באזור, אבל יש את הנקודה הזאת שזהו, הגענו לבית האחרון, ומהבית הזה עכשיו, יש לך חליכה של כמה בתים, או רחוב, או רחוב וחצי, שאת צריכה עכשיו ללכת לבד. והתחושה הזאת היא שרגע, תושעת לילה מאוחרת, ואני זוכרת את עצמי, הייתי מתחילה את המפתחות להחזיק בכזאת זווית, ואת הולכת מהר, ועם טלפון, כאילו עושה שיחה, את דמה, כאילו את עכשיו באמת מנהלת שיחה עם מישהו, כי זו תחושה שהיא שהיא לא נעימה לחזור הביתה לבד. אנחנו מודעים לכל החששות והאיומים שיש, גם בעיר שהיא עיר, אתה יודע, יחסית, אני אגיד, בטוחה, אנחנו לא שומעים פה על המון המון אירועים שקורים ושישאר ככה. הזמן הזה שאת הולכת מרגע שעזבת את כל החברים, מה שאת מגיעה הביתה, הוא אירוע שהוא עם חוויה מאוד לא נעימה. וממש בחודשים האחרונים שיצא לי גם לדבר עם הרבה בנות נוער שאמרו, אם רק אפשר לעשות איזשהו משהו כזה שכן אפשר יהיה לבות אותנו באיזושהי שיחה, ולא לנו מחשבות אם לעשות את זה בשיחה שהיא שיחת וידאו, לעשות את זה בשיחה טלפונית, כדי רגע לתת את הביטחון הזה, במיוחד שאנחנו מדברים פה, יש הרי את כל הקבוצות האלה, אני לא יודעת כמה אתה מכיר, קבוצות של עירה או מישהי עירה, שבעצם הוקמו בשנים האחרונות קבוצות וואטסאפ, שהיא מישהי עכשיו צריכה איזושהי עזרה, אז היא יכולה לכתוב בקבוצה. שזה נותן איזשהו מענה חלקי, זה לא תמיד באמת שמיש.
תראה, אני יכול לתאר את החוויה שלי כהורה, לשלושה ילדים, שתי בנות, שכן, בלילה, שהן חוזרות, אומרים, תלכו לישון, אני אהיה בסדר. ואני לא מרגיש בסדר. אני גם לא יכול להגביל אותן.
אני מבינה אותך לגמרי, כי יש עוד הרבה מאוד הורים כמוך. אני יכולה להגיד, גם אמא שלי, כשהיינו חוזרים, הייתי מדי הייתה מתעוררת ומתקשרת ומוודאה, ושאתה נכנס הבית, נכנסת הבית, אז גם היא מתעוררת. זאת אומרת, התחושת דאגה הזאת של רגע לדעת שהילדים שלכם, שלנו, הגיעו הביתה והם בטוחים, זה דבר שכל הורה, אמנם הילדים שלי קטנים, אבל אני לגמרי שומעת את זה גם אחרים, הנה כמו שאתה אומר, וגם במשפחתי שלי, זה משהו שהמטרה היא כן גם, אני לא יודעת אם זה 100% של שקט, כי אתה תמיד דואג לילד שלך, אבל לדעת שחז וחילה הוא יודע, היא יודעת, שאפשר רגע להרים טלפון, וזה גם המוקד העירוני, ויש נציג או נציגה שנמצאים על הקו, ואם חז וחלילה קורה משהו, אז יש מישהו בצד השני שגם שומע, וגם מכיוון...
איזה מתנהלים נערה או נער הולכים בלילה והם חוששים? למה הם חייגים?
אז אני אגיד בעצם שמתקשרים למוקד העירוני, אנחנו פרסמנו ואנחנו עוד נמשיך לפרסם גם לחבר'ה של הנוער, כוכבית 907 מהטלפונים הניידים, ובעצם אומרים, אנחנו כרגע בדרך הביתה, נשמח לליווי של חבר טלפוני, אתה יודע, בניסוחים שלהם, ובעצם הנציג או הנציגה שמקבלים את השיחה, בעצם ילוו אותם מהרגע שהם התקשרו עד שהם מגיעים לפתח הבית. הצוות של המוקד שבעצם עונה לכל שיחת טלפון היום שהם מקבלים, כן, נרתמו, אני חייבת להגיד לעניין ישר, וממש אמרו, אנחנו גם כך עונים לאנשים, נשמח לתת מה שנקרא את הסיוע הנוסף ואת האקסטרה הרגעה למי שצריך את התחושת ביטחון שיש עוד מישהו שנמצא איתו על הקו בשעות הלילה. ובעצם תתנהל שיחה שהיא יכולה להיות גם שיחה, אתה יודע, זה מאוד תלוי בדינמיקה בין שני אנשים, זה גם יכול להיות שמישהו לא בא לדבר, אבל הוא רוצה שמישהו רגע יהיה איתו על הקו, להגיד, אוקיי, הגעתי הביתה, תודה, ויכולה גם להתנהל איזושהי שיחה אחרת, אנחנו אצלנו יהיו גם תסריטי שיחה על הדברים האלה, אבל המטרה היא באמת רגע להסתכל ולראות איך אנחנו במקומות שבהם אפשר לעזוב, ורגע לגרום
יפה.
לבני ובנות הנוער להרגיש יותר בטוחים, וזה משהו שהוא אפשרי.
אז אם כל אנחנו מדברים, אוקיי, קודם כל שירות נפלא, ואני מברך את אותך ותראית רעננה על היוזמה. אם כבר אנחנו מדברים, את אחראית על החינוך לגיל הרך גם, ועוד מעט מתחילה שנת הלימודים החדשה. ו?
נכון.
מה אתם עושים בנושא?
אז אני אגיד שאנחנו ממש נמצאים בישורת האחרונה של הכנות לקראת פתיחת שנת הלימודים. אני בעצם אחראית ואמונה לגני הילדים, מהגילאים של לידה עד 3 ו-3 עד 6. כרגע בעיקר עוד פינישים אחרונים של שיבוצים, כי הדבר הזה מלווה מה שנקרא עד הימים האחרונים, אבל בעיקר הכנה ומוכנות של הגנים ברמה הפיזית, איבזור, הצטיידות, ניקיון, הכנה...
מה עם גיוס צוותים חינוכיים? השנה רעננה עמדה באתגר? כי זה אחד האתגרים הקשים של מערכת החינוך בישראל.
נכון, נכון. אני יכולה להגיד שאנחנו לגמרי עמדנו באתגר, אנחנו ממש על איוש של צוותים בגני ילדים באופן מלא, מוכנים, וככה שבוע הבא אנחנו מתחילים את כל הכנסי הערכות, וכל הצוותים יגיעו ויפגשו, וגם הגננות והצוותים יצרו קשר עם ההורים, הילדים שעולים שנה ראשונה לגני טרום חובה, וגם ילדים ממשיכים במערכת לטרום חובה וחובה. אני יכולה להגיד שנפתחים קומפלקסים של גנים חדשים, והגנים שלא עברו, שלא היו ממוגנים בשנה האחרונה, היו לנו 3 גנים כאלה, ממש בחודשי הקיץ הושלמה עבודה, וכל הגנים בעצם ייפתחו בראשון לספטמבר עם מיגון מלא. ואנחנו עובדים להשביח תוכניות חינוכיות, להכניס את ספריית פיג'אמות, לתת עוד אקסטרה של תוכן ההשארתי בתוך גני הילדים, גם בגנים שיש בהם, שאין לנו מאבטח בהם, אז הגדלנו את כמות הסיורים, סיורי הצוותי ביטחון בעצם שעוברים בין הגנים.
אני חושד מהשיחה איתך שאת נהנית מהעשייה שלך. אני לא רואה כל זה עבודה, כי זה התנדבות, אבל זה הרבה עשייה.
זה לפעמים מרגיש כאילו אתה עובד בעבודה שנייה. אני יכולה להגיד בכנות שאני מאוד אוהבת את התחום הזה, ואני חושבת שיש לנו עוד הרבה דברים שאנחנו יכולים להמשיך ולעשות על כל הדברים הטובים שעושים היום. ובעצם חינוך לילדים מתחיל ממש מהגילאים האלה, בגיל הרך שאנחנו ככה נוגעים ומעצבים, ומה שגם אנחנו כרשות וכמערכת נדע לתת היום, זה נותן את התפוקות ואת התוצרים בשטח בהמשך. אנחנו רואים שההשקעה בגילאים האלה היא סופר משמעותית, ואני אגלה לך גם סוד, שרעננה נכנסה לתוכנית מיוחדת שנקראת, של קרן ון ליר, שנקראת אורבן 95. אנחנו בין 5 רשויות בארץ שנכנסו להוביל את הפרויקט של חוד החנית של התעסקות בגיל הרך, ואיך אנחנו עיר שרואה את הילדים בכל האספקטים השונים ונותנת מענים, וזה משהו שהציבור יפגוש אותו בשנה הקרובה ובהמשך, שזה דבר שאני מאוד מאוד שמחה שהצלחנו להיכנס אליו. וכן, כשקורים דברים טובים ועושים דברים טובים, ובסוף רואים ילדים שמחים, הורים מאושרים, אז אותי זה ממלא בהרבה מאוד שמחה, ונותן הרבה סיפוק להמשיך קדימה ולעשות דברים טובים בתפקיד.
ענבר הוכברג, תודה רבה לך, ושנהיה רק בטוחים, שיהיה רק שלום ושלווה בכל מה שאנחנו עושים. תודה,
כן, ענבר. תודה רבה, ושתהיה לנו שנה מוצלחת, טובה, שתפתח עם שורות טובות. אמן. יהיו לנו ימים שקטים וטובים במדינה, זה...
יחזרו כל האחים והאחיות שלנו כמה שאתה אומר.
בהחלט, בהחלט.
ביי ביי.
תודה, דודי.
להתראות, ביי.
ביי ביי.
גבריאלה אברהם, מה שלומך?
שלום, היי, מה נשמע?
בסדר גמור, תקשיבי. השבוע קרן כתבת שלנו, הנאמנה והחרוצה, פרסמה כתבה שאני צחקתי הרבה שקראתי אותה. גם,
וואי, איזה כיף.
כן, כן, כן. אז אני אציג אותך. גבריאלה אברהם, אוהבת כלבים. יש תיאור יותר נרחב?
וואו, יותר נרחב זה אקטיביסטית למען בעלי חיים. אקטיביסטית. אני מצילה כלבים, מצילה חתולים, אבל כלבים זה אהבת חיי, זה האור.
תמיד?
האמת שלא מאז ומתמיד. אני בעלי חיים נחשפתי, לבעלי חיים נחשפתי לראשונה רק בגיל 22. תמיד פחדתי. הייתי עושה את כל הטעויות האפשריות. הייתי הולכת ברחוב ורואה כלב ואו רצה או הולכת מכיוון אחר, או, ובגיל 22 אימצתי כלב. שינה לי את החיים לכל החיים, עד שבאמת הגעתי למי שאני היום, שאני מצילה כלבים וחברת עמותה לאימוץ כלבים.
אז את מכירה את רוחות החיים של הכלבים? יש דבר כזה אהבה?
בוודאי,
לא, לא, של, לא שלנו לכלבים, אנשים אוהבים כלבים. לא כולם, נכון. אבל אם שאוהב כלבים, אוהב כלבים. ואהבה של בן אדם לאדם אחר או לבעל חיים היא מובנת. אבל הפוך, האם כלבים יודעים לאהוב?
בוודאי. תשמע, אני יכולה להגיד לך שזה קודם כל מתבטא, אפשר לראות את הרגשות שלהם עליהם לפי שפת הגוף. אני יכולה להגיד לך שאני הבנתי שהכלב שלי יכול לאהוב, הוא היה בערך בין 3 חודשים, עכשיו אני אימצתי אותו כשהוא היה עדיין קטן, בין חודש, הפרידו אותו מהר מהאימא, לצערי, ואני כל יום הייתי הולכת לעבודה, ואתה יודע, בתור גור בין חודש ל3 חודשים, הוא עוד לא היה מביע עניין, הוא לא היה כל כך מבין איפה הוא נמצא. יום אחד, כשהוא היה בין 3 חודשים, אני הלכתי לעבודה, חזרתי הביתה, ופתאום הגור הזה רץ עליי לדלת, מקשקש בזנב, קופץ עליי, מתמתח. זה הרגע שבו הבנתי שלכלבים יש אהבה, הם נקשרים, ויותר מזה, זה גם הרגע שאני התאהבתי בהם.
מה, הקשקוש של הזנב הקטן?
כן, הקשקוש, תראה, קשקוש לאו דווקא יכול להראות על אהבה, קשקוש גם יכול להראות לפעמים על מצב שהוא יותר מתוח ודרוך, זה תלוי. אם הזנב מקשקש למעלה ובשמחה, אז כן, זה בהחלט מראה על אהבה. ליקוקים על הפנים, להיות לידך, להישען עליך, להיות איפה שאתה נמצא, שמריחים את הבגדים שלך, את הבגדים של הבעלים שלהם, שהם ישנים על הכרית. בהחלט אני יכולה לראות הפגנת אהבה מטורפת מצד הכלבים שלי.
אז איך מסירים את הפחד בעצם לכלבים? אני יודע ש...
וואו.
כאילו, הבת שלי אוהבת כלבים, אבל היא קצת חוששת, הוא רואה כלב, היא כבר גדולה, היא כבר בת 18.
כן.
אבל עדיין, הוא רואה כלב, לפעמים ככה קצת נרתעת. איך מסירים את הפחד?
אז קודם כל, אני יכולה להגיד לך מהניסיון האישי שלי, שקודם כל, חשיפה נכונה. היום יש גם המון מקומות, ימי אימוץ, כל מיני מקומות כאלה, שיש שם גורים, יש שם כלבים בוגרים שניתן לחשוף אותם לאנשים, כלבים ברי אימוץ. אני חושבת שהדרך הנכונה היא באמת דרך חשיפה עם בן אדם מנוסה ושמבין מה הוא עושה, באמת לעשות את החשיפה הזאת, כי לי אישית לא הייתה את החשיפה הזאת, וזה הקשה עליי מאוד. רק בגיל 22 הצלחתי נורא להתגבר על הפחד, ואפילו כשהכלב שלי היה גור, אני עדיין היה לי פחד ממנו, למרות שלא היה לי על מה. אז אני חושבת שזה חשיפה נכונה, שזה אפשר גם להיכנס לאינטרנט. יש הרבה מידע על כלבים, על בעלי חיים, על חשיפה, על התנהגויות, על מה זה בעצם. מה זה בעצם היצור הפרוותי הזה על ארבע שהוא כולו לב, ולמה כדאי לנו באמת להכניס אותו לחיים שלנו.
אז א', כולם מוזמנים ללמוד, כי באמת כלב זה חיה נפלאה.
לגמרי.
עכשיו בואי, דיברנו על אהבה של כלב לאדם. בואי נדבר על אהבה של כלב לכלב. כלבים, הם אוהבים אחד את השני? יש מושג כזה בכלל?
בוודאי.
יש זוגיות כלבית, מונוגמיה, פוליאמור, איך זה מתנהל בכלל בעולם של הכלבים, חיי האהבה?
תראה, בגדול ממה שאני, מהידע שלי ומההתבוננות שלי בגדול על כלבים, אני יכולה להגיד לך שכלבים מפגינים אהבה. אני לא יודעת אם לומר לך אהבה זוגית רומנטית, מה שאני כן יודעת להגיד לך, זה שהם מפגינים אהבה ביניהם, אתה יכול לראות שני כלבים שהם חברים הכי טובים אחד של השני, ספציפית אחד של השני, זאת אומרת מתחברים אחד לשני, ואתה יכול לראות את זה נגיד סתם דוגמה תוך כדי משחק, אתה יכול לראות נגיד כלבים משחקים, ואת שני הכלבים האלה שהם תמיד יהיו ביחד עם חברים הכי טובים, הכלב מחכה שהחבר שלו יבוא לגינה, בצורות כאלה. ולגבי העניין של אם הם מפתחים ביניהם מערכת יחסים, האם באמת זו אהבה שהיא זוגית או רומנטית, אני לא יודעת לומר לך, כי היצר הדחף להזדברות הוא יצר אצל הכלב. לכן, אני עם ההתבוננות שלי, אני כן יכולה לראות שחד משמעית, כלבים מתחברים אחד לשני, הם מתרגשים, והם יכולים גם לא להתחבר, והם יכולים גם לא להסתדר, לעתים ניתן לחבר ביניהם בצורה נכונה בעזרת חשיפה, ולעתים גם כלבים הם לא מסתדרים, והם גם זה בסדר שהם לא מסתדרים, כי גם אנחנו בני אדם, לא כולנו אוהבים את כולם, ולא כולנו מסתדרים
כן,
עם כולם.
אני חושב בני אדם נלחמים הרבה יותר בינם
חד
לבין
משמעית.
עצמם, של כלבים בינם לבין עצמם.
חד משמעית.
יש לי עוד שאלה אחרונה לסיום. כן. אז לא, דיברת על, על היום הרי כלבים שמטופלים הם או מוכרים, כלבות, כלבות או מוכרים, או
נכון,
כלבים מסורסים, כלבות מוכרות.
נכון.
ומה זה עושה בעצם לרביעה שלהם? עדיין המון גורים חדשים שנוצרו.
נכון, נכון, יש המון המון גורים. בעצם הסירוסים והעיקורים בעצם נועדו למנוע את, את חיי הסבל שבאמת בעלי חיים. תראה, יש אנשים שמרביעים כלבים ומוכרים כלבים ועושים סחר בבעלי חיים, שזה משהו אחר לגמרי, וזה... זה נושא בפני עצמו שאני לא תומכת בו, ולא, אני לא בעד סחר בבעלי חיים, אני בעד לא למכור, אני בעד לאמץ. מה שאני בעצם יכולה להגיד לך זה ש בגדול העניין של העיקורים והסירוסים הוא מאוד טריקי, כי יש עיקורים וסירוסים, אין מספיק מודעות, זה מה שאני חייבת להגיד, אין מספיק מודעות בערים מסוימות. אני יכולה להגיד לך שאני היום בעיר שלי פועלת בשביל המודעות הזאת, אני יכולה להגיד לך שאני רואה המון גורי חתולים, המון גורי כלבים, רובה מעורבים, ומידונים לחיי רחוב ומללים, הם לרוב נמצאים, הם יכולים להיות ברחוב, מתחת לבית, הם יכולים להיות בבזורות, והם באמת, הם, אני קוראת להם שקופים, כי באמת יש המון המון המלטות והמון, שהם פשוט נדונים לחיי הסבל. הם, מהרגע שהם פותחים את העיניים, הם נולדים או לאימא שנטשה, אם זה אצל חתולים או אצל כלבים, אימא שנטשה או אימא שנמצאת, או גור יותר חלש, או נמצא בשמש או בקור, ובסוף הם גם לצערי מוצאים ככה את, את מותם, וזה פשוט להיוולד בסבל ולחיות בסבל, ובין לבין, אולי יש איזה אדם, אדם עם נשמה ולב שסכים לתת שעות אחרונות של חסד, אבל אני חושבת שצריך יותר להעלות את העניין הזה למודעות, ויותר, גם יותר לאמץ כלבים, גם יותר להעלות למודעות את עניין חילוץ כלבים, שכלבים הם לא שקופים, אנחנו רואים אותם ברחוב, אם אנחנו רואים איזה כלב עם, עם קולר, אולי מסתובב עם רצועה, אז אנחנו נניח שאולי הוא שייך למישהו. יש שם הרבה פעילים והיום הרבה מתנדבים ברחבי הארץ שיכולים להגיע, לסרוק את השבב, לראות למי שייך, אפשר לקחת לווטרינר, שם לבדוק, העיקר שלא להתעלם, כי הם באמת באמת...
אז בואי נסכם בשאלה...
מהממים.
האם הכלב הוא באמת הידידו הטוב ביותר של האדם?
מה זה? הוא חברו הטוב ביותר של האדם?
גבריאל אברהם.
יותר מכל אדם.
גבריאל אברהם, את האנרגיות הנפלאות האלו, בואו נעביר לכל המאזינים שלנו. תלכו, תאמצו כלבים, תלטפו כלב ברחוב, תאהבו אנשים, תאהבו כלבים, כי אין דבר יותר חזק מאהבה.
חד משמעי.
יפה. גבריאל, תודה רבה לך.
תודה לך.
להתראות, ביי ביי.
שיהיה המשך יום נעים, ביי ביי.
ביי ביי.
מה אני נראה לך ילד?
מה אני נראה לך?
אני לא משחק משחקים. מה אני נראה לך אגד?
מה אני נראה לך?
אין לי חברים. מה אני נראה לך טנגו?
מה אני נראה לך?
אני לא צריך אף אחד. אתה לא מאשן את הנייס גאי.
לא מאשן.
ואני לא כזה נחמד.
מה אני נראה לך צלם? זו זו זו.
זה לי מהפריים.
זה לי מהפריים.
מה אני נראה לך טנדל?
תופס
עליי טנד?
תופס עליי טנד.
מה אני נראה לך טקסי?
טקסי.
אף אחד לא עוצר אותי. אני יותר כמו פפס, לא כדאי לערבב אותי.
לא לערבב.
מה אני נראה לך גוף? אל תסבן אותי.
אל תסבן.
מה אני נראה לך סחי? אני מאשן עד שאין אותי. מה זה נראה לך בררה? אח שלו קלוט את הריח. מה אני נראה לך שרה? אני לא שם שיר שמח. כל אחד רוצה להיות משהו. כל אחד רוצה להיות מישהו. הם מנסים לשים אותי בתוך קופסה. מה אני נראה לך טישו? מה אני נראה לך שעון? אני סופר עד שלוש. מה אני נראה לך שום? אז למה אתה אוכל לי את הראש?
מה ששמעת?
מה ששמעת?
מה ששמעת?
מה אני אמרתי?
מה אני אמרתי?
מה ששמעת?
מה אני אמרתי? מה ששמעת? אני שמעתי מגדלור באפלה, מה את שמעת ענבר?
אהלן, אהלן, מה נשמע דודי? איזה כיף להתארח אצלך כרגיל.
תודה רבה, תודה רבה. תגידי לי משהו ענבר.
כן.
כסף. מאיזה גיל צריך להתחיל ללמוד?
מגיל אפס.
מגיל אפס? תסבירי.
כן.
תסבירי. אנחנו נמצאים פשוט לפני תחיית שנת הלימודים, וכולם מדברים על לימוד ערכים, ולימוד מתמטיקה, וחמש יחידות בזה, וחמש יחידות בהוא, אבל את החיים לא מלמדים אותנו. נכון?
נכון, ותמיד בקורסים שלי, למה לא למדנו את זה בבית ספר, למה לא למדנו את זה ב-30 שנה?
יש לטון השיר, את י' א'2, שהוא מדבר שם על זה, לא לימדו אותי לקרוא חוזים, לימדו אותי כל מיני שטויות, אבל לא לימדו אותי את החיים.
אז כן, במוזיקה אתה יותר חזק ממני, אבל אני לא מכירה את השיר. אבל באמת, וזה התפקיד שלנו ההורים, זאת אומרת, אל תצפו שמישהו אחר יעשה את העבודה בשבילכם. כמו שאתם לומדים את הילדים לחצות כביש, או שמסוכן סמים ואלכוהול, אז ככה גם התפקיד שלנו, איך לנהל כסף.
אוקיי. בואו נתחיל מהבסיס, אמרת שזה חשוב מכל גיל, אז בואו נגיד לא מגיל אפס, אבל מאיזה גיל בעצם אפשר להתחיל להבין את המשמעות של כסף, איך צוברים אותו, מה משהו, למה הוא משמש, איך צוברים נכסים, איך מתנהלים נכון.
תראה, בגיל מוקדם. בגיל הצעיר אתה לא מלמד ילד באמת נכסים וכזה, אבל מה שחשוב ללמד זה את היסודות של התנהלות כלכלית נכונה. זאת אומרת, להבין... שני דברים נורא בסיסיים שהם ההתנהלות הכלכלית, דחיית סיפוקים וסדר עדיפויות.
רגע, אני רושם דחיית סיפוקים, סדר עדיפויות, כן.
זה מה שאנחנו לומדים בגיל הקטן, כי בעצם מה הבעיה שלנו היום? אנחנו רואים ורוצים הכל, ולא תמיד, ולמה אנחנו במינוס? אנחנו קונים, ולא עושים רגע סדר עדיפויות, או לא עושים דחיית סיפוקים. אז חלק מהדברים זה ללמד ילדים שלא מקבלים הכל. שאם הם הולכים עכשיו איתכם לסופר, יתנו להם שהם יבחרו מה שהם רוצים, אבל אחד. שהם יכולים לבחור איזה ארטיק שהם רוצים, אבל אחד.
את אומרת שההבדל בין שני כדורי גלידה לכדור אחד גלידה הוא יכול להיות כלום בטעם?
הם יכולים לקבל שני כדורי גלידה, אבל תסכמו איתם מראש שזה מה שהם הולכים לקבל, ותעמדו על זה, שזה מה שיקרה כשאתם... זאת אומרת, אם אתם, למשל, שילד הולך, שאתה לוקח ילד לסופר, תתאם איתו מראש מה אתה הולך, מה הוא יכול לבחור לקנות. הוא יכול לבחור מה שהוא רוצה, אבל אחד, נגיד ממתק אחד. תתאם איתו מראש לפני שאתה, וגם, ולמה אני אומרת את זה? כי איפה תהיה הבעיה? כי כשהוא יגיע לסופר עם הילד, אז בדרך כלל, אני רוצה גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, ואז הוא נשכב על הרצפה ומתחיל טנטרום. אז לא, מתאמים מראש. כשאתה יוצאים מהילדים בבית, למשל, מהקניון, מתאמים איתם מראש, איפה גבולות הגזרה? שכל אחד יכול לקנות ב-50 שקלים דבר אחד מה שהוא רוצה, עד סכום של 50 שקלים למשל. או שכשהולכים איתם לקולנוע, עכשיו עדיין אנחנו בשבוע האחרון של אוגוסט, אז הולכים איתם נגיד לקולנוע או לאיזשהו ג'ימבורי או משהו, כל אחד יכול לקנות פופקורן ושתייה. זאת אומרת, תגבילו אתם.
אז זה שלב הילדות הקטנה.
ועל... והכי חשוב, תעמדו בזה, זאת אומרת, תהיו קביעים, אז הם יקשיבו לך, הם יקחו אתכם ברצינות.
אוקיי, זה שלב הילדות הקטנה, הגענו שלב בית ספר, כבר לומדים מה זה מספרים, כבר לומדים מה זה כסף פחות או יותר, מה הערך שלו, מתי כאן חשוב להתחיל ללמוד, או מה הערכים הכי בסיסיים, ולמה לזה זה לא נמצא מערכת החינוך שלנו מ-day one?
זה כבר
באמת
שאלה, יש הרבה דברים חשובים שלא נמצאים במערכת החינוך, לא נפתור את זה פה. אבל אני רוצה להגיד שבאמת ילדים לא כל כך מבינים את הדברים שעומד מאחורה. כי כמה פעמים, האם זה יצא לך, אני יודעת שלי זה קרה שכאילו ילד אמר, טוב, מה הבעיה? אתה אומר לו, אין לי כסף, אז הוא אומר, מה הבעיה? תמשוך מהקיר. או תהיה, תשתמש בכרטיס הזה, נכון? הם לא מבינים את המשמעות. ולכן אנחנו צריכים להסביר להם. אנחנו צריכים להגיד להם, כי מבחינתם, אתה אומר להם, בבוקר אני נוסע לעבודה, זה כמו שתגיד להם, אני נוסע לנתניה. זה דבר מה, הם לא מבינים מה זה עבודה, צריך להסביר להם שכל דבר הזה, שבעצם אנחנו על כל דבר משלמים, כי הם לא מבינים שכשאתה לוחץ על המתג של האור יש, זה חשמל, ושאנחנו נכנסים לאוטו זה דלק, וכשאנחנו הולכים לקולנוע זה כסף, כי הם לא מצליחים להבין, אנחנו צריכים לתווך להם את הדבר הזה.
וחיסכון.
ולהסביר להם.
בוא נדבר על חיסכון, באיזה גיל אפשר להתחיל ללמד מה זה חיסכון?
אני גם חושבת שגם את זה מגיל צעיר, תראה, ילדים היום מקבלים הרבה פעמים כסף כמתנה. ואני לא חושבת שבגילאים הצעירים מדי מקבלים, זאת אומרת, זה לא נכון לתת מתנות כסף, אבל בטח ובטח מגיל 8, 9, 10, שאז כבר ילדים מקבלים מתנות כסף, קחו אותם יד ביד, לכו שיבחרו את הקופת חיסכון הכי, הכי, הכי שמצאתכם ביניהם בחנות,
תרגילו אותם שכל פעם שמקבלים מתנה, שכאילו יבחרו מטרה, וישימו כסף לטובת המטרה הזאת. ואת יודע, זה נורא מצחיק. אחיין שלי בא ליחיב, הוא אמר לו שהוא רוצה, זה משחק, מחשב. ואז הוא אמר, החליטו שהם שהוא חוסך כסף לטובת המטרה הזאת, ובאמת יש לו, חיסכון, ואז הם אחד בא ליחיב, ואמר לו, אני רוצה, אני רוצה לקנות, ללכת לקנות פיצה עם חברים. אז הוא אמר לו, בסדר, אין בעיה, תיקח מחד כסף שלך לך עם חברים, לך עם חברים שלך ותקנה. אז פתאום הוא אמר, לא, 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 בסדר, אני אבטר. כי הם מבינים אותם לא, וזה שהם נמוכים, זה לא אומר שהם טיפשים.
אני יודע את זה עם, בואו נגיד, שלושה לא קטינים, אף אחד תציג כבר לא קטינים, אבל כן. אפשר להזמין המבורגר? כן, אם אתה משלם. ואז פתאום אתה אבון לחביתה הגדל.
כן, פתאום אתה אבון ירד. כן, בדיוק, אתה מבין את זה. הם מבינים כשזה יותר מהם, בגלל זה הם תלמדו אותם מראש. צריך ללמד אותם חיסכון, שהם ישימו מטרה ושהם יחסכו לטובת זה. אתה יודע איזה הרגשה כיפית זאת שאתה... זה סיפור כזה שאני חסכתי למשהו שאני בחרתי ואני חסכתי ואני התאמצתי. זה נפלא. ולפני, ככה, בואו נדבר עוד דקה כזה, רק על דמי כיס, okay. אם אפשר.
בוודאי.
אז באמת, אני מאוד מאמינה בדמי כיס, אני חושבת שזה נורא חשוב, אבל רק חשוב שזה יהיה עקבי, חשוב שתחליטו על התאריך שאתם נותנים ותעמדו בזה, כמו שאתם מקבלים מזכורת, שאת הילדים לא ירדפו אחריכם, אלא אתם תבואו ותגידו ותתנו, תחליטו על גבולות גזרה, מה הם יכולים לקנות בדמי כיס, מה הם לא יכולים לקנות בדמי כיס, ותחליטו על ה... ואני לא חושבת שנכון לתגמל ילדים, כל אחד כמובן שיעשה מה שהוא רוצה, אבל אני לא חושבת שצריך לתגמל דמי כיס, להתנות את זה לא בהתנהגות של הילד, לא בציונים של הילד, לא באיך שהוא יעזור בבית, כמו שאתם לא מתוגמלים במשכורת שלכם, אתם עשיתם את ה... כאילו... אנחנו לא מתגמלים דברים כאלה, כי זה, כי אני אומרת לילדים שתמיד בבית, כולם בבית, זאת אומרת, אני לא מבקש מכם כסף בשביל זה שאני עושה לכם כביסה ומחליפה לכם מצעים ועושה לכם אוכל.
והשקעות.
חלק מלא במשפחה.
והשקעות, מתי הילדים יכולים להתחיל, אפילו מחסכים בקטן.
אז באמת בהתחלה אנחנו יותר מלמדים אותם את הנושא של מה זה באמת חיית סיפוקים וכסף, אבל באמת ילדים כבר בגיל 14 והיום הם חשופים, הם כבר נורא מעניין אותם להשקיע. אז באמת להתחיל ללמד אותם. אני לא חושב, שהתחילו לראות ספרים, לקרוא ספרים, יש היום היום המון ספרים, וביוטיוב יש היום סרטונים, וכן להתחיל ללמד אותם מה זה שוק ההון, ומה זה כאב, וללמד אותם את כוח הכסף, את כוח הריבית בריבית, את... לדבר איתם על כסף, בגובה העיניים, בסדר, לא להתחיל להגיד להם, תקשיבו, שושים מהבנק התקשרה, ואני עכשיו במינוסים, לא צריך להפחיד, אבל כן צריך להסביר את המשמעות ואת הכוח של הכסף, וכן לתת את ה... וכן להסביר את ה... למה כדאי לחסוך, ואני אגיד לך איפה הבעיה הכי גדולה, ששם כולם נופלו, שצריך את הדוגמה אישית.
אז ברם, אז קודם כל תודה על המסרים האלו, ולהיות מגדלור על ילדים שלנו, נכון? מגדלור באפלה הכלכלית.
בדיוק, נכון, אנחנו צריכים להיות מגדלור לכולם, אז גם לילדים שלנו.
תודה רבה, אמבר. אז היא מגדלור של מקקר נהיה לבית לנו ביציאה מהפינה שלנו. להתראות,
ביי. ביי, דודי.
ביי, ביי. אם הייתי יכולה לעזור לך שתי ידיים מושטות אלייך, להיות לך מגדלור באפלה, קרן אור אחת קטנה. בזמן האחרון נראית לי אחרת, הולכת אחריו תחיל איתה עיניים לפקוח. שלום ערן ורנר, מה שלומך ערן?
שלום דודי, מה שלומך?
מה אני אגיד לך? בסדר. לא רע. הייתי בימים בבוקר.
אתה גם מתכונן לפתיחת השנה?
תראה, מכיוון שהקטנה שלי התחילה שנת שירות, והאמצעית שלי בווייטנאם, והגדול שלי באילת, אז ככה ששנת הלימוד הזאת נפתחת בפעם הראשונה מזה 20 ומשהו שנים, כן, 20 שנה, בלי ילדים שהולכים למערכת החינוך.
אתה לא שותף להתרגשות.
אני מתרגש מזה שאני לא שולח ילדים למערכת החינוך. אין בגרויות, אין ציונים, אין אספות הורים, אין ועדי הורים, אין הנהגות הורים, לא שהייתי חבר בהן, סליחה על חוסר הפעילות, אבל זה כן, זה עולם אחר לחלוטין.
כמו שאתה יודע, אנחנו כמו מדי שנה, הערכות לפתיחת השנה נמשכת ממש עד הרגע האחרון. מי שיוצא לו לבקר בבתי הספר השבוע יכול לראות כבר את צוותי החינוך נערכים, הם מתרגשים, הם מגיעים ומנקים ומסיימים את השיפוצים ומשבצים את הילדים לכיתות ואת המורים החדשים ואת ההתרגשות. אני יכול להגיד לך שאנחנו בהנהגת הורים ככה בשיתוף פעולה עם העירייה עדיין בכל בקשות השיבוץ האחרונות ובלטמים שמתעוררים ושעים כאלה ואחרים. וכמו כל שנה יש את המוסדות שמשפצים אותן, וגם אז זה נראה כאילו זה הסתיים ממש ב-31 באוגוסט, ויש לנו לא מעט כדי השנה, יש את שיפוץ בבית ספר אוסישקין ובברנר, והוסיפו כיתות בבתי נלסון ואופיר הנבון, וממדים בגני ילדים, יש את
עד כמה שונה השנה הזאת מהשנה שעברה? כי שנה שעברה היא נפתחה קצת לפני המלחמה, אתה עדיין לא היית בהנהגת הורים, אני כבר מבלבל לוחות זמנים, עוד לא נבחרת
לא הייתי יושב ראש, אבל הייתי
בהנהגת הורים ונבחרת יושב ראש, ועדיין, זה הערכות הייתה שונה מאשר השנה?
כן, השנה חלק גדול מהערכות הייתה להשלים את הפרויקטים הגדולים שהתחילו, ובעיקר בדגש של מיגון גם בבית ספר אוסישקין וגם בגני ילדים. זה ככה צורך שעלה מן הסתם השנה, שינה את התוכניות מבחינת שיבוצים. אני יכול להגיד ש... תראה, כל שנה יש אתגר. גם ברמה הלאומית יש לנו פה שני אתגרים משמעותיים. יש עדיין את האיומים של ארגון המורים לא לפתוח את שנת הלימודים, והעיצומים שקורים בעל יסודי, שאנחנו לא יודעים איך יהיה הראשון בספטמבר אם הוא יתפתח כסדרו. אני יכול להגיד שזה פעם ראשונה שזה קורה. השבוע גם התבשרנו על הסירוב של ועדת החינוך לאשר את תשלומי ההורים, אז יש כל מיני תוכניות כולל הזנה ואפילו השאלת ספרים ותשלומים שכבר נעשו, או תוכניות שבונים עליהם שלא ברור אם זה יוסדר עד הראשון בספטמבר. ואני חושב שמה ש... הכי מאפיין את השנה הזאת זה שאם בשנים קודמות של קורונה ובשנה האחרונה שפרצה מלחמה, זו פעם ראשונה שאנחנו נכנסים מראש לשנת לימודים תוך כדי מלחמה, ומה שנקרא יודעים בוודאות שהולכת להיות אי ודאות. אז זה...
לא פשוט. אבל אתה יודע, אתה יושב ראש הנהגת הורים, נכון? לא ראש מנהל החינוך של כפר סבא. נכון?
נכון.
אוקיי. אז אתם בעצם מה? אתם צריכים לשקף את צרכי התלמידים וההורים לעירייה, לשתף פעולה, הרי אין לכם סמכות ביצועית. מה בכל זאת התרומה שלכם?
קודם כל, יש נושאים רבים מאוד שאנחנו שותפים. אנחנו מייצגים כמובן את האינטרס של ההורים. בסופו של דבר יש מטרה משותפת, זה לדאוג שתהיה מערכת חינוך מיטבית, לדאוג לילדים. יש לא מעט ויכוחים בריאים, אבל בסך הכל שותפות גם. מכיר חלק מהנושאים ש...
אוקיי, אז בוא נדבר על ויכוחים. אוקיי, בשבועות האחרונים יש דיון ציבורי, ואפילו הייתה הפגנה לפני שבועיים, אני לא טועה, מול בניין העירייה, בנושא שיבוץ לגני ילדים או שיבוץ צהרונים. פשוט מרוב מאבקים כבר איבדתי את הכיוון. בוא תדייק אותי.
כן, אז... עיריית כפר סבא מפעילה כ-120 גני יולה של יום לימודים ארוך מזה שנים. ובמהלך שהתחיל כבר לפני, בשנת 2018, כבר לפני 6 שנים, האחריות להפעלת צוותי הצהריים של גני היולה עברה באופן הדרגתי לחברה לתרבות הפנאי. הדבר הזה נעשה בפעימות. למעשה כבר כמה שנים, יותר משני שליש מהצהרונים מופעלים לחברה לתרבות הפנאי. המטרה באמת היא לשים את כל הצעה עירונים תחת מעטפת ניהולית אחת. העירייה הודיעה על כוונה תחת את יתרת הגנים שעדיין הופעלו על ידי צוותי עירייה ולהעביר אותם לחברה לתרבות הפנאי. וזה עורר דאגות מקרב לא מעט הורים. וחלק מהדאגות האלה מבוססות על חוסר היכרות, בעיקר שהצורך נבע מהסכם שכר חדש שחתם מרכז השלטון המקומי עם הרשויות, שבעצם לא אפשר יותר לקיים את הפעילויות של צהרוני היולה תחת ניהול של עובדי עירייה. יש פה איזשהו דיסוננס, אנחנו מצד אחד רוצים לקיים את הפעילויות בחופשות במסגרת קייטנות ולהמשיך לקיים את פעילות היולה גם לאורך כל חודש יולי, ומצד שני הסכם השכר הזה יצמיד למעשה את ימי העבודה של הסייעות לאלה של הגנות או של משרד החינוך. אז הקושי האינרנטי הזה ותוספת הקושי של הצורך להגם את המשאבים תחת מטה ניהולי אחד, שאגב כבר היום חברה לתרבות למעשה רק שם נמצא הצוות הפדגוגי שמתעסק בצהרונים גם עבור צוותי העירייה. אז אנחנו מאוד ערים לחששות שיהיו ההורים.
סתם של הקיצונית, למה לא להוציא את זה בכלל החוצה לחברה חיצונית, למה לחברה עירונית? חברה חיצונית, שתזכה במכרז, להציב לה תנאים מאוד ברורים של רמת שירות, רמת חינוך ומחיר. עשו, שוק חופשי.
מהיכרות, בסדר, יש מעט מאוד רשויות, נעשה באחת הרשויות היחידות, שמפעילות על ידי צוותים אורגניים, בין אם צוותי עירייה או חברה לתרבות, את נושא הגני ילדים ביום, במתכונת של יום לימודים ארוך, ולא במתכונת נפרדת של גן בוקר וצהרון. אנחנו חושבים, ההורים, שזה המתכונת הנכונה, לא רוצים לאבד את זה. יש פה מתכונת שנותנת הרבה יותר אנשי צוות, שנותנת ארוחת צהריים בשעה מוקדמת, עם נוכחות משותפת של צוותי בוקר וצהריים, ורצף המשכי בתוכנית הפדגוגית ובנוכחות של אנשי הצוות במהלך היום. יחד עם זאת, אני לא מתחמק מהעובדה שמדובר פה באירוע גדול של העברת לא מעט צוותים, ולכן מה שעשינו בשבועות האחרונים יחד עם העירייה ובהרבה שיתוף פעולה וגם דרישות מצדנו, היה לצמצם את מה שנקרא את הפנים החדשות בגן, ודאגנו ודרשנו שכמה שיותר עובדות עירייה יוכלו לעבור לחברה לתרבות, על ידי זה שהוסיפו תקציבים לקליטת העובדים האלה, ולתת להם תאי שכר מועדפים, כולל שמירה על הזכויות שלהם. ולשמחתי אני רואה מדי יום שאני ככה מקבל את הדוחות של הגיוס, שהמהלך הזה מצליח ויותר ויותר צוותים נוכחיים עוברים כך. שזה, בסופו של דבר, אם בראשון לספטמבר הורים יגיעו לגן ויפגשו את אותו צוות, אז זה ממש לא משנה להם מי משלם את השכר שלו.
אבל אתה יכול להבין
אני עדיין ער בזה שיהיו גם צוותים חדשים, אבל המטרה באמת היא לקלוט כמה שיותר מהעובדים הוותיקים שעשו את העבודה נאמנה.
אוקיי. אבל אתה יכול להבין את החששות של ההורים, נכון?
בוודאי, אני מכיר את הנושא הזה, עוקב אחריו מקרוב, מבין את החששות, חלקם, כמו שאמרתי, מבוססים על חוסר ידיעה, ועל סיסמאות וגוימאות, וכשהמציאות בסופו של דבר היא שחלק מאוד גדול מהצוותים עוברים ונעשים מאוד, מאמצים מאוד מאוד גדולים כדי להבטיח שיהיו צוותים, ובסופו של דבר הרצון של כולם היא שיהיו צוותים מוכרים בגן, צוותים יציבים ושיינתן במענה המיטבי לילדים. זה אין מחלוקת, ואת כל זה צריך לעשות גם תחת מעטפת שאפשר לקיים אותה בפעילות שלה לאורך כל השנה.
מה בעצם האתגר הכי גדול שלך? אתה מסתכל, אתה ושותפתך, תזכיר לי את שמה כרגע? מה האתגר שלכם? אתם יושבים בתחילת שנה ואומרים, אוקיי, מה היעד שלנו בעצם פה? מעבר לתפעול של כל האופרציה הזאת מול ההורים ומול התלמידים?
אז כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהאתגר הכי גדול שלנו השנה זה שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים להיכנס לשנה מאתגרת. אנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים לזהות מראש את האתגרים, אבל אנחנו נכנסים לשנה של מלחמה עם מערכת חינוך, עם הרבה מאוד אתגרים ברמה הלאומית. אני יכול להגיד שברמה האישית לקחנו את הפידבק של הורים וחברי הנהגה שאיתנו, שאנחנו חייבים לשפר את התקשורת מול ההורים, שלא תמיד מכירים את המאמצים היום-יומיים שאנחנו עושים. באמת יש פה חבורה של מתנדבים שמשקיעה המון המון שעות לשפר את מערכת החינוך, הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד ויכוחים בריאים בסך הכל, כמו שאמרתי, בשותפות בסך הכל טובה עם עיריית כפר סבא. יש פה באמת לא מעט אתגרים, אנחנו רוצים לשפר את השיח, רוצים לשפר את התקשורת.
אני רוצה להזכיר לך, בטח אתה תזכור אחרי שנדבר, באחת השיחות שלנו, איך שזה היה באולפן, או שהיה בטלפון באולפן, דיברנו על ה-AI והבינה המלאכותית והשפעותיה על החינוך. עד כמה ההורים יכולים לבוא ולהשפיע בעצם על התכנים במערכת החינוך?
כמה ההורים יכולים להשפיע על?
על התכנים, על התכנים, על מה מלמדים. כי, כי אנחנו כבר לא נמצאים בעולם שכל התורה נמצאת בצד אחד, אנחנו רק צריכים לבוא ולהזין, צריכה לקבל מהם. יש פה אתגרים חינוכיים משמעותיים שההורים צריכים גם להביע דעה, לא?
בוודאי, להורים יש מקום להביע דעה, ובקהילות בית הספר יש נעשה בשיתוף פעולה בין הנהלת בית הספר להורים ולתלמידים, ואין לי ספק שמערכת החינוך בארץ עובר, בכל העולם עובר את טלטלה. הנושא של ה-AI הוא בהחלט דוגמה לכך שהעולם עובר טלטלה, והדרך שבה אנשים לומדים והגישה למידע עוברת שינוי מאוד משמעותי, והקצב שבו הדברים משתנים הוא מה שנקרא אתגר שלא היה לו אך ורע, והוא חדש. ואת כל זה צריך לזכור גם על זה דיברנו, שהאתגרים היום של מערכת החינוך הם גם לא רק בהקניית ידע, הם גם הרבה מאוד בטיפול בפן הרגשי של תלמידים שעוברים פה במדינה, תקופה מאוד לא פשוטה.
מה זה מאוד לא פשוטה? תקופה שאני לא חושב שמישהו יכול בכלל לכתוב תוכנית עבודה לטיפול בה. הכל נעשה תוך כדי תנועה.
נכון, הכל חדש, הכל נעשה תוך כדי תנועה, ולכן יש חשיבות עוד יותר גדולה לשותפות בין הגורמים השונים, ביניהם ההורים.
ואתה מרגיש שיש את השותפות הזאת? אם היית שואל אותי לפני 4 שנים פחות או יותר, נגעת ההורים של כפר סבא ועיריית כפר סבא, די הלכו לסכינים.
נגעת ההורים בכפר סבא, ההורים בכפר סבא ידעו להיות ומורדות, אני חושב שבשנים האחרונות, שנים של שיתוף פעולה, שמאפיין גם את מרבית מוסדות החינוך והנהגות שלהם, ובוודאי ברמה העירונית, בסך הכל באמת יש שותפות שאני מספק, אם יש אותה באמת, יש לי הרבה קשר עם הקולגות בהנהגות ההורים ברשויות אחרות, יכולות רק להתקנא במה שיש לנו בכפר סבא.
אוקיי, אז בואו, אז רעננה יכולה להתקנא בכפר סבא, אתה אומר?
חד משמעית.
נו, באמת. אין דבר כזה, כפר סבא לא יכולה, רק להתקרב להתקנא ברעננה. מה קורה עם המגרשים? חולקו לכל המגרשים מכל הקבוצות, מכבי, הפועל, השנה לא תהיה דרמה?
אני לא בקיא בפרטים, אני בטוח שיהיה דרמה. בסופו של דבר, אתה יודע, כמו כל מוצר במחסור, אז רבים עליו. כן. אבל בסוף ימצאו אותה.
לכן משהו משעשע השנה, שבבוגרים דווקא, שכפר סבא שלא יודעים צחק ברעננה, והפועל רעננה צחק בכפר סבא.
לא בטוח שזה בסך יקרה, אבל...
ככה אני שמעתי.
בסופו של דבר יש בסך הכל כמה מאות מטרים שמפרידים בין היישובים האלה.
כן, אז בואו נקרא מפה לייחוד רשויות? לא, עוד לא.
עדיין לא.
טוב, אירן ורנר, תלבש את החולצה הצהובה או ירוקה שלך, מה שאתה מעדיף, נראה שאתה מעדיף ירוק היום. ואנחנו נדבר עוד. תודה רבה, אירן.
תודה רבה, שתהיה שנת לימודים פוריה לכולם.
תודה, להתראות, ביי ביי.
המקום אי שם בנגב המדבריות של ציר 13 דברים הולכים בחושך בחמסים בשיירה, בלי מטרה ברורה כמעט בלי נשק ובלי מים כלום לא קורה וכעבור זמן מה קולו של יוד שובר את הדממה מם מתנהג כאילו לא שמע ורק מעט כמעה לבנתיים 30 ימים ו30 לילות מטרטרים אותנו סתם אומרו וקולו שנים של עבודות קטנות מטעם ולמען זו דרך ארוכה זאת דרך ארוכה זאת דרך ארוכה לכנען
30 ימים ו30 לילות מנערים אל תוך הוודיות נפשי צמאה לא להתגלויות אלא ליין תדבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר שלא אכפת לו אם גזה הארץ או שמנה, אם יש בעץ או אם אין.
יפה מאוד אומר לומר, לא בלי לראות אבל בלי לגמגם, יש עוד משהו על לבך, דבר עכשיו, דבר איתי, שאל בני ונען. זו דרך ארוכה,
דרך ארוכה,
זו דרך ארוכה, זו דרך ארוכה נכנע. מספיק מותקף, יוד מסיים וכבר מופיע כף,
ועל פניו חיוך לא חף מתענוג של כוח מתקרב לכוח. כל מה שיוד בסך הכל אומר, מנהיג הדור צריך לדעת לוותר, לסגת כדי להיזכר בתור מה שכל חייו ירצה לשכוח.
פניי אולי לא לשלום אבל לא למלחמה, ואם אינכם נותנים דבר הנה דבר מה שאולי תוכלו לקחת.
זו דרך ארוכה, זו דרך ארוכה,
זו דרך ארוכה לארץ המובטחת.
מובטחת למי?
אומר לו יו,
הרי כולם יודעים שבפיקוד מחזיקים עליך תיק וזה עניין אבוד, הצמרת לא שוכחת.
אתה עיוור אם עוד אינך תופס, גם אם נאפילה הרבה אורח נס, הם לא ייתנו לך להיכנס לארץ כנען שמתחת.
מהם כמו מתוך הלוב לפתע מתקרב, אבל אין שום כנען, כנען לי בלב. אם ניכנס, לא ניכנס, זה היינו הח והח בסלע פעמיים. אני רק יהודי נודה, נולדתי כדי להיפרד, מקדמת דנה ועד לשנה הבאה בירושלים.
אי 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 אי
כן, דרך ארוכה לכנען, דרך ארוכה בפקקים עכשיו הביתה. תודה לכם שהזמתם לנו לעוד שבוע של מדברים מקומי כאן ברדיו סול. נהניתי לארח את ענבר הוכברג ואת ענבר ראם ואת... וואו, באך נשמע, אבל כן. ואת ערן ורנר ואת, סליחה על הכל זה, כן. ואת גבריאלה כמובן, גבריאלה חמודה שדיברה איתנו לכלבים, שיהיה לכם בסוף שבוע נעים, ונצ'י נש ופלט קצת יסיימו לנו את השידור.
פילה בא עם קליקה, נשבור לך את הפיקה, פקה פקה בום, כדור למצח כמו דיקה, פיקה פיקה מעני בה, פילה בי שם חיבה, מי בכותרות מאים שטרות כמו לחם וריבה, שאני יורק על הדרק אתה תתבע, תשיג לך עורך דין ותתבע יתבע. נמשיך את המורשת, דוחים את השיט ברשת, שוב ממול המערכת, בא עם אצבע משולשת, פוך לי על הדשת, מודה שיש לי נשק, משתין עליו בקשת, אומר לו שזה גשם. אתה לא מכהן, מה שיש לי זה מה שלך אין, מה שיש לך מן זה לא מספיק, פשוט תפסיק להדיק, פשוט תפסיק להדיק, טיק, בום! שוב מפסיס את הפלנטה, עוד בימים של הטופר צועק מי בפאקינג קטע, תמיד מנצח